לאורך השנים לא היו הרבה מקרים והיה סוג של קונצנזוס אצל אוהדי מכבי. לאחרונה נוצר אחד כזה, והוא סובב סביב עודד קטש. אני מכיר באופן אישי כמה אוהדים שלא היו מוכנים לשמוע על אהבת חוזה לקטש, אבל החודשים האחרונים של מכבי, בפרט השבוע האחרון, שכולל כמובן את הניצחון במשחק הראשון בפלייאוף, שכנע אותם שמגיע לקטש להמשיך כמאמן מכבי, ואפילו כדאי שזה יקרה, אם אנחנו רוצים שיהיה איזשהו סיכוי להמשכיות עם סגל השחקנים הנוכחי. הרשתות מלאות בקמפיינים כאלו ואחרים שקוראים להאריך לקטש את החוזה, וחוץ מכמה ידיעות באתרי הספורט, לא פורסם על כך שום דבר. הגיע הרגע שבו בעלי הקבוצה יפתחו מול האוהדים את מה שהם יודעים, וגם את מה שהם לא יודעים לגבי העונה הבאה. נכון, הסיטואציה מאוד מסובכת ויש לא מעט חוסר ודאות. יהיה לא פשוט לבעלים לעמוד מול האוהדים ולהגיד את הדברים הללו. אבל עצם העובדה שאחרי כל מה שקטש עשה העונה עם מכבי, עדיין אין לו חוזה שמונח על השולחן, רק גורמת לאי ודאות גדולה יותר. ובסופו של דבר פוגעת בסיכויים של הקבוצה לנסות ולשמור על איזושהי המשכיות בעונה הבאה. כל המדינה נמצאת בסיטואציה קשה ולא ברורה, וכבר יותר מחצי שנה שאנחנו לא יודעים לאיזה בוקר נתעורר מחר. זה לא בושה לעמוד מול האוהדים ולשים את הדברים על השולחן. כולם יודעים עד כמה הכנסות ממנויים זה חלק משמעותי בעוגת התקציב, זה הרי לא סוד, אז למה להמשיך במדיניות האמינות הזו? אחרי עונה כל כך קשה שעברנו, עונה עם המון עליות וירידות, עונה עם הרבה מאוד חוסר ודאות, עונה שעם כל הקשיים אנחנו מרחק נגיעה מנסות את הבלתי יומן. ההנהלה צריכה לעשות את הצעד המתבקש ולשתף את האוהדים במצב הנוכחי ולהסביר מדוע לאחד המאמנים הטובים ביורוליג אין חוזה שמונח על השולחן ומחכה לך. אהלן חברים, אנחנו כאן בעוד פרק של מכבי פוד. שלום לחגי קופיצ'ינסקי.
אהלן, רק נגיד, לא בעוד פרק, מהדורת הפלייאוף.
רגע, שנייה, אנחנו נגיע לזה. אנחנו בעוד פרק, אבל כן, נגיע לזה. שלום לך, יאיר זרצקי.
אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
טוב, אנחנו ברגשות מאוד מעורבים היום. ניצחון גדול היה אתמול, הרבה לא ציפו. ומצד שני, 9 דקות לסוף גולדווי נפצע, והיום הבנו שמדובר באיזשהו קרע קטן בשריר. מחר, היום, טוב, מתי אתם שומעים את הפרק הזה, מכבי לפחות אומרת שהוא לא ישחק. אנחנו, כמובן שאי אפשר לדעת מה יהיה לגבי שבוע הבא, לגבי המשך הסדרה. אנחנו עכשיו כן נסכם מן הסתם את מה שראינו אתמול, נסכם את הניצחון, אבל אי אפשר לעשות את זה במנותק. במנותק מהפציעה. אז יאיר, תתחיל.
כן, היה קודם כל ניצחון באמת באמת גדול, בטח לנוכח איך שהמשחק התנהל לאורך רוב השלבים שלו, ובטח ברגע שבולדווין יצא, והיה ברור שלפחות למשחק הזה הוא כבר כנראה לא יחזור, אז היה, אין ספק שמדובר פה בניצחון באמת באמת גדול. אני חושב ש... שני דברים שלי מאוד בלטו, אחד תוך כדי המשחק, אחד אחרי. קודם כל, תוך כדי המשחק, אני חושב ש3 רבעים, אפילו 3 וקצת, שפת גוף מאוד מאוד לא טובה של, של מכבי במשחק הזה, לעומת פנתנייקוס, אפשר להגיד אפילו. שחקנים נראו מאוד מאוד עצבניים, הרבה מאוד דברים פשוטים לא הלכו, יחתנו המון המון דברים, המון המון זריקות בתוך הצבע. זה הרגיש לי טיפה כמו משחק מספר 3 נגד מונקו שנה שעברה, ששחקנים היו לא רגועים מספיק, ותמיד היו ככה צעד אחד אחרי שנה שעברה השחקנים של מונקו, אתמול השחקנים של פנתנייקוס, ובצד השני פנתנייקוס נראו מאוד מאוד בשליטה ומאוד רגועים, בעיקר בשלבים הראשונים של המשחק. ואז איכשהו בתחילת הרבע הרביעי זה התהפך לחלוטין, ופתאום ראינו המון ביטחון ורוגע במכבי, גם כשבולדווין נפצע, ובשלשות של בונזי, ובמהלכים של, של לורנזו, ובסיסט המדהים הזה שבלט נתן לניבו, גם במומנטום שהיה לנו, גם כשפנתניקוס חזרו ממינוס 5 לשוויון, וזה מאוד התחבר לי למה שג'יי קוהן סיפר לנו בריאיון שעשינו איתו בתחילת השבוע, על הביטחון הזה שיש לשחקנים, אחד בשני בגלל הריצה בחודשים האחרונים, וגם מה שהוא אמר לגבי הרוגע שעוד התקעת השמשרי על הקבוצה, זה מאוד מאוד התחבר לדברים האלה. אחר כך שהסתכלתי על המשחק ברמה יותר סטטיסטית, אני כאילו הסתכלתי על המשחק הזה, ואני אומר, סטטיסטית אתה מסתכל על המשחק, ואתה לא כל לא כך מבין איך ניצחנו, זה לא נראה כמו משחק שהיינו אמורים לנצח בו ברמה הסטטיסטית. זאת אומרת,
קצת המשחק של נגד ריאל מדריד, מה זה העונה שעברה, או לפני שתי עונות. כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקה, אתה רואה, הם מפרקים אותנו כמעט בכל דבר, ועדיין את המשחק עצמו ניצחנו.
כן.
לדעתי זה היה לפני שנתיים.
נדמה לי, המשחק הזה עם...
כן, כן, עם ההחטאה של יבו סלק בסוף.
כן. אז אתה מסתכל על המשחק הזה, אתה אומר, לא כל כך מצליח להבין איך באמת ניצחנו את המשחק הזה, כי אין יותר מדד מאיתנו. לא שזה בהכרח נתון שמבטיח ניצחון, אבל זה עדיין משקף איזה משהו מסוים. ההגנה שלנו, רוב המשחק, הייתה לא טובה, לא רמה של פלייאוף ברוב שלבי המשחק. אחוזים של פנתניאקוס היו מאוד מאוד גבוהים, סיימו את המחצית עם 100% ל-2, 50% ל-3. אני רוצה להזכיר לכם ששנה שעברה עוד פעם את הניצחונות שהיו לנו על מונקו, עשינו כשעצרנו אותם על פחות מ-70 נקודות. כל משחק שהם עברו את ה-80, אז הפסדנו. המון המון נתונים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, זה לא נראה כמו מה שמאפיין משחק ניצחון של מכבי, ועדיין כאילו בסוף אתה יודע, אנחנו עם ה-91 נקודות שלנו ועם ניצחון, אבל זה מה שיפה בפלי אוף, כן? כי בסוף זה ממש ממש לא משנה, ניצחת בנקודה, ב-20, ב-30 או ב-10, בסוף אתה יודע, זה 1-0 לקבוצה שניצחה את המשחק ואנחנו מובילים כרגע, וזה, אתה יודע, עוד פעם, בעיקר לנוכח הפציעה של בולדווין, המשחק הזה היה מאוד 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 חשוב, כדי שיהיה איזשהו בדל של סיכוי בכל זאת לעשות משהו.
תראה, אני אגיד לך משהו, כאילו קודם כל, המחצית הראשונה באמת הגנה הייתה זוועה, הם סיימו עם 100% מהשדה, כמו שאמרת, זה...
לא, מהשדה לשתיים.
100% מהשתיים.
100% מהשתיים, 50% מהשלוש.
רק 50% מהשלוש.
כן, זה אחוזים מטורפים, כן.
כן, וכאילו, מחצית שנייה זה הסיפור אחר, מחצית שנייה הם קלו 37 נקודות,
כן,
37 נקודות, האחוזים התחילו קצת להתיישר, למרות שהם סיימו עם מעל 60% ל-2, ובסוף אני חושב, מה שניצחנו את המשחק זה עוד פעם, העניין הזה של הפוזיישנים, עלינו פשוט יותר פוזיישנים גם, איבדנו 6 כדורים כל המשחק, 6 כדורים כל המשחק.
כן, אני אדייק רגע את מה שאתה אומר, טיפה, זה לא עניין של הפוזיישנים כמו הזדמנויות קליעה, כי כמו שאתה אומר, ולא רק הזדמנויות קליעה, אלא מה שעשינו אותם, מצד אחד איבדנו מעט מאוד כדורים, מצד שני לקחנו הרבה מאוד ריבאונדים בהתקפה, אז גם בהתקפות שלא, אולי לא הגענו לזריקה טובה, או הגענו לזריקות טובות והחתנו, לקחת הריבאונד התקפה שאפשר לך בכל זאת לשים נקודות על הלוח, ותכף לגיא להגיד את שלו, ואז אני רוצה איכשהו לחזור לזה, ולדבר קצת על קטש והתאמן הזה.
קודם כל, אתה יודע, איבדנו רק 6 כדורים, אבל מסרנו רק 15 אסיסטים, שזה בערך 5 פלוס פחות מהממוצע שלנו. ופנתניקוס אגב מסרו 24 כאלה בהשוואה, כמו שיאיר דיבר קודם על המספרים שלא מדברים על ניצחון. אמרתם, מחצית ראשונה ועוד הרבה מאוד מהרבע השלישי, זה היה נראה מהמשחק שמכבי תל אביב לא הפנימה, שהגיע לפלייאוף, ובפלייאוף מעלים רמה. כי שהיריבה קולעת ב-100% מהשתיים, זה אומר שההגנה שלך רכה, זה לא משנה כמה היה להם יום גדול, כי זה לא, הם הגיעו לסל, מתיאס לסור קודם כל עשה בנו שמות, לא נתנו פצצות, נתנו לו לעשות מה שהוא רוצה. השלשות של גריגוניס ושל וילדוזה, כל אחד מהם קלה שם 3 שלשות, שכולם, אתה מזהה כבר, בשלשה השנייה צריך לראות שהוא האיש החם, ועדיין הוא נשאר לשלישית, את גריגוניס הרי, בואו נגיד, במשחק מול בסקוניה בפליין, הרי כולנו דיברנו על הקטע שבולדווין עוזב את מקנטייר לרוץ ללאה ורץ להאוורד, אז מה שקורה בגריגוניס בשלשה השנייה שלו, שחקן, לא שמתי לב מי זה היה, עזב אותו כדי לרוץ לשחקן אחר, שהבן אדם הוא זה שהאיש החם עכשיו, ואותו דבר וילדוזה פשוט
השאירים אותו. זאתי זה הבונזים, אני לא...
יש מצב שאתה צודק, ואותו דבר עם וילדוזה, הבן אדם רותח ואתם עוזבים אותו, זה כאילו קבוצה שלא הפנימה לה, אני הגיע. הכל היה כתוב פנתניקוס על המשחק הזה, עד לקראת סוף הרבע השלישי. אממה, הדקות האחרונות של הרבע השלישי גרמו לי להרגיש עוד פעם תחושה אחרת, כבר דיברתי על כמה הקבוצה הזאת מתחילה להזכיר לי את האיש 2014, וזה גם המשחק הזה מאוד הזכיר במידה מסוימת, לא עד הסוף, את נס מילאנו. אני יכול להגיד שחבר, אוהד הפועל בכלל, כתב לי בשלהי הרבע השלישי, מכבי צריכה כבר להתחיל לחשוב על משחק מספר 2, ב-12 הפרש. ואמרתי לו, תקשיב, ההפרש הזה בנס מילאנו היה 2 דקות לסיום. ומכבי עוד לא חשבה על משחק מספר 2 ולקחה את המשחק. אתה מקדים. ולא יודע מאיפה זה הגיע. ברגע שעניתי לו נכנס לי איזשהו ביטחון כזה שבאמת המשחק הזה לא סגור. למרות שהוא היה נראה לגמרי בכיוון שלהם. כמו שיאיר אמר בהתחלה, הקהל שלהם אגב צריך להגיד, האוואקה באחד מימיו הגדולים, כלומר האווירה שהייתה שם, אני כבר לא זוכר מתי בשנים האחרונות למעט דרבים, הייתה אווירה כזאת באוואקה. אני לא זוכר משחק יורוליג.
הקבוצה הזאת של מכבי, שום משחק לא סגור. גם אם אתה מוביל 24, או גם אם אתה בפיגור 18.
אני מסכים.
שום משחק לא סגור.
אני מסכים. בכל אופן, הקהל בוואקה הגיע לעבוד, ואתה יודע, אתה רואה את הקהל שמטריף, אתה רואה כל סל נחגג שם כמו גול, ואתה אומר, הם נראים בטירוף, ולסור כל סל חוגג כמו שער, וכל הדברים האלה. ואז קרה משהו. סוף רבע שלישי ירדת רק בשבע, אחרי איך שנראית בו. אמרתי, וואו, יש פה סיפור. מכבי תל אביב עושה לפנתנאיקוס עכשיו. מה שאפי בירנבוים אמר בזמנו שקבוצות בליגה צריכות לעשות למכבי, שאתה מחזיק אותם בחד ספרתי גבוה עד סוף רבע שלישי, ואז אתה מתחיל להכניס אותם ללחץ, וזה מה שקרה, ואז אפקט הקהל התחיל לעבוד הפוך, אתה שמעת את העצבים, אתה שמעת שזה הופך להיות חרף איפיות קוראים לזה, אתה ראית שהקהל מתחיל להלחיץ אותם, פתאום איבודי כדור שטותיים, פתאום הם מחטיאים, אתה יודע, זריקות חופשיות שנכנסו להם בשקט במחצית הראשונה, ומכבי תל אביב התחילה לקבל ביטחון, והפוך קורה, הזריקות של בונזי התחילו להיכנס, ולורנזו מקבל ביטחון, ובולדווין כמובן עד הרגע שהוא נפצע. ואז הגיעה הפציעה שכמובן שוב טרפת הקלפים, ואנחנו נגלה, נדבר על זה עוד מעט, כי היא גם טורפת הקלפים להמשך, אחרי כל האפקט של המשחק הזה. וזו הייתה מכבי אחרת, רבע האחרון הגנתי טוב מאוד, גם היא נתנה את הרבע התקפי הכי טוב שלה, תפקוד סופר גבוה במאני טיים, וגם אחרי שמ-87-82, אחרי האליופ של ניבו, הם שמו את השלשה הזאת, אתם יודעים, זה שלשה קריטית, באה אחרי ריבאונד התקפה של ג'ריאן גרנט, הם כבר פספסו, ואתה אומר, אם זה רק שלנו, תם הטקס, לקחו את הריבאונד ושלשה של גרנט, ואתה אומר, איך אנחנו מחרבנים את זה, ואז בא לורנזו עם סל ענק. והחטיפה של בונזי, ואגב, ג'וש ניבו, איזה ווינר. קודם כל, הוא הלך לאלי, ואתם יודעים, הרבה שחקנים מתחבים במצב כזה. הוא ראה את החסימה וראה שיש הזדמנות, טס לאליופ עם כל הביטחון והטביע להם על הראש, ואחרי זה הולך לקו ומנזיל, כמו שאומרים, את שתי הזריקות האלה, שהכדור אפילו לא היה לו נעים לא להיכנס, ומה נגיד, ורק נקודה אחת לסיום, ג'יי כהן, אתם יודעים שדיברנו איתו השבוע, לא השתתפתי בפרק הזה של הפעם, אז אני לפני שנתיים שהפסדנו את האליפות, אמרתי חלס, נכס לחדר הלבשה, אז שישאר בחדר הלבשה, זה מה שאמרתי במילים שלי, אני חוזר בי מכל מה שאמרתי על הבן אדם, הבן אדם באותו זמן, הבן אדם נכס למועדון, גם ראינו את זה בשיחה איתו, וגם ראינו את זה בדקות הראשונות של המשחק הזה, ואחד משמעית אני אומר, ג'ייק, עוד לא הגיע זמנך, אתה יודע, הוא צחק, אתם אומרים שאני זקן, תנו לו עוד שנה במכבי, אחד משמעית.
טוב, בואו נחשב רגע, נתייחס באמת לפציעה הזו של בולדווין, שמה שנקרא, יכולה לחרבן לנו פה את כל העסק, אנחנו, אני אגלה לכם סודות מאחורי הקלעים, יאיר ואני בהתנהלות כבר בערך כל היום סביב הפציעה הזו, כל אחד מאיתנו כבר הוציא את תעודת האורתופד שלו, קו נטוי פיזיותרפיסט מהמגירה, ומתחילים להתווכח. בסופו של דבר מכבי הוציאה את ההודעה באמת על זה שיש שם קרע קטן שמחר, איך היה הניסוח המדויק?
נכון לעכשיו, לא אמור לשחק.
לא נכון לעכשיו.
בשלב הזה.
בשלב זה, בדיוק. נכון עכשיו את אותו דבר בעצם. בשלב זה לא אמור לשחק מחר. יש כל מיני מחשבות על זה שאולי מכבי עושה תרגיל, כי הרי אנחנו ראינו את בולדווין מתאמן. זאת אומרת, ראינו ברשתות תיעוד של בולדווין מתאמן, זורק. לא מתאמן, זורק לסל. אני אשלוף שוב את הדמות שאני, הלוואי עליי, האתלטיות והגוף הזה של בולדווין, אבל שחקן עם קרע בירך האחורי, לא יכול לזרוק לסל. לא יכול לעשות את התנועה הזו של זריקה לסל. אני עוד פעם, אני זה מה שאני יודע לפחות. לא יודע להגיד לכם באמת מה הסיפור. גיא, אנחנו ככה נשמח לשמור באמת את מה שאתה, זה הפציעה של בולדווין, על איך, מה, למה, איך זה, בוא נגיד ככה, איך זה משפיע על מכבי למחר?
תשמע, קודם כל אתה יודע, השחקן הכי חשוב שלך בהתקפה,
לא, וואב?
וואב עשה עבודה לא רעה בכלל, אגב, בחלק מהדקות, עוד פעם, אבל אתה יודע, בוא, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה, יש לך את ה... ביג טרי האלה של BBC, או אפילו בולדווין ובראון מקבלים התייחסות, זה לא משנה, גם שהם ביום רע, ודיברנו על זה כל כך הרבה, הם מקבלים התייחסות מההגנה. זה מפנה שחקנים אחרים, בולדווין מושך אש, בולדווין כל הזמן, שאומר צריך לשים עליו עין.
בולדווין זה אומר שגרנט מחר יושב ללורנזו על הפרצוף.
על הראש, בדיוק, יושב לו על הכתפיים בסק, כמו אבו יויו כזה, יושב עליו והולך איתו לכל, איך גם לשירותים, כמו שאומרים. זה נכון. תראה, גם ראינו את זה במשחק הקודם, לורנזו קיבל טיפול מאוד אגרסיבי במחצית הראשונה, ולא יהיה שונה במחר. זה טורף את הקלפים, תשמע, אתה יודע, באמת, אנחנו ראינו את ההתבחינות הדוחה הזאת של פנתנאיקוס בראשות המאמן המגעיל שלה, וסליחה שאני אומר את זה ככה.
תכף נגיע לזה, תכף נגיע.
כן, אז אתה יודע, אני באמת, אתה יודע, כל התחושה שלי הייתה, לפני שידעתי את מצבו של בולדווין לאשורו, וזאת למרות האימור שלי, שאנחנו ניקח אותם, אנחנו ניקח אותם כי אתם בחיינים, ואנחנו ניקח אתכם כי אנחנו קבוצה יותר טובה ממכם, ועכשיו זה פשוט משנה את הכל. קשה יהיה מאוד לנצח שלושה משחקים או שניים מתוך הבאים, ללא בולדווין וללא יד אליהו. כולם יצטרכו להרים רמה, אתה יודע, אומרים אין וקום בכדורסל. קליבלנד בהגנה, בונזי ימשיך צריך למשבור על היכולת שלו בהתקפה, שחקנים, אקס פקטורים שאתה לא מצפה להם.
בוא נזכור שבתחילת העונה, הרי התחלנו את העונה בלי בולדווין.
התחלנו את העונה בלי בולדווין.
מה, חצי גמר גביע ווינר, נכון?
בחצי בגמר. חצי גמר לא היה משחק, אתה יודע, איפה היא פצעה? הפועל...
נכון, בגמר, כן, נכון.
אלא אם הוא נפצע מהבידוק של השוטרים, לא, כאילו זה...
לא יודע. והתחלנו את העונה כש... בונזי היה נהדר בתחילת העונה, לורנזו היה נהדר בתחילת העונה, הם חיפו על החיסר.
אם אינני טועה, ניצחנו באתונה, בלי בולדווין, במשחק ה... כן, אבל זו הייתה פנתנאיקוס אחרת לגמרי, צריך להגיד.
נכון. לא, רגע, לדעתי באתונה המשחק היה משחק שני, נכון?
לא, זה היה המשחק השלישי אחרי תחילת המלחמה.
לא, התכוונתי השני, זאת אומרת שקודם משחקנו, קודם המשחק היה...
לא, לא, גיא צודק, גיא צודק.
אז זה היה המשחק של ג'ון דיד פוצץ שם.
נכון.
אוקיי, אז הוא תפס בעצם את המקום של בולדווין מבחינת לפחות לספק את הנקודות.
וזאת שאלה כרגע עם הכתף שלו, אתה יודע, אם הוא יכול לעשות את זה, אבל מישהו יצטרך להרים רמה, בלאט, ג'ון די, לא בהכרח מישהו מהגרדים, אגב, אתה יודע, מישהו שיצטרך לתת יותר נקודות, שבדרך כלל נותן פחות, זה הכל, זאת אומרת, ושכמובן לורנזו ובונזי וניבו ייתנו את היכולת הרגילה שלהם. זהו, חוץ מזה, אתה יודע, אנחנו נדבר אחרי זה על מפתחות לבחר וכאלה, זאת אומרת, בלי קשר.
יאיר.
כן, קודם כל אני חושב שצריך באמת להבין עד כמה הנושא הזה חמור, זאת אומרת, אם זה רק, הוא לא משחק מחר, כי מעדיפים או שהוא לא יכול, או שמעדיפים לתת לו לנוח, או שזה עכשיו באמת פציעה, כמו שזה נראה לי לפחות, שלא סביר שהוא ישחק בכלל בסדרה הזאת, זה דברים אחרים לגמרי.
נגיד שאנחנו מקבלים דיווחים סותרים, קוראים לזה, יש הרבה עמימות ומסך חשן של מכבי מסביב לכל הסיפור, רק למראית עין, ואנחנו, אמיר היה שחקן כדורסל, ואמיר בדרך כלל יודע לזהות פציעות כאלה, אבל... ממה שאנחנו ראינו במגרש, בעיניי לפחות זה נראה מתיחה, אתה יודע, עזוב רגע עכשיו לפני הקרע, גם מתיחה, שזה גם, מתיחה היא קרע, בדיוק.
כל מתיחה זה קרע.
אז זה בגדול לא מדובר על פחות משבועיים וחצי, שלושה, מה שאומר שבסדרה הזאת הוא לא חוזר, זה נראה די ברור.
תשמע, זה לא, עוד פעם, זה לא נכון, כי אי אפשר באמת לדעת. אי אפשר בסופו של דבר לדעת אם זה קרע קטן, אז עוד פעם, זה תלוי מאוד ב... כמה שרירים מסביב חזקים, כמה שרירים מסביב, זה תלוי בכל כך הרבה דברים. זה ברור לגמרי שאם באמת יש לו קרע, מחר הוא לא משחק, זה די ברור. יכול מאוד להיות שגם במשחק השלישי. אי אפשר באמת לדעת בדברים האלה.
כן, בזה, אתה יודע, אנשים רגע נתלו בזה שבולדווין אמר שהכל בסדר, אז אני אומר, אתה יודע, קודם כל, מה שבן אדם מרגיש באותו רגע, משהו שהוא חם, זה לא מה שהוא מרגיש אחרי שהאזור מתקרר. אחד, שתיים, כמו שאמרתי, יש איזה עמימות של מקבי, זה ששחקן אומר שהכל בסדר, זה לא אומר כלום. שנה שעברה ג'יילן אדמס אמר לי בעצמו בחדר הלבשה אחרי המשחק שהוא נפצע, לא, לא, הכל יהיה בסדר, ובדיוק הגיע עמי ביטון מאחורה, הכתף שלך נשארה בחדר השני, שכחת לקחת אותה, אז אתה יודע, אז לא באמת קניתנו את הכל בסדר הזה, ועובדתית הוא עשה ניתוח וסיים את העונה. קחו כל הדברים בערבון מוגבל כרגע, אנחנו נהיה כנראה חכמים יותר, לא רק מחר אני שוב, לפי מכבי לא ישחק. אנחנו נהיה חכמים יותר בשלישי הבא, בוא נגיד ככה.
כן. אני רק אומר דבר כזה, בסוף כשמסתכל על המשחק אתמול, עם העובדה שווייד בולדווין שיחק רק 25 דקות, וזה כמובן לא משהו היה משחק אם הוא לא היה נפצע, הוא היה בוודאות עובר את ה-30 דקות, עדיין במשחק הזה הוא תרם למכבי 33 נקודות מתוך ה-91 בכלייה או במסירה. ואני זוכר בשנים שעוד קצת הייתי רואה NBA, סדרה בין טורונטו לגולדן סטייט, שבמהלכה בערך כל גולדן סטייט נפצעה, חוץ מסטף קרי. ושאל שם צ'רלס ברקלי שאלה מאוד מאוד חכמה, הוא אמר, בשביל שגולדן סטייט תנצח משחקים בסדרה הזאת, היא צריכה לקלוע X נקודות, אני לא זוכר מה הוא אמר, אני לא רואה מי בסגל שלהם שקשיר כרגע, מצליח לקלוע מספיק, גם אם סטף קרי עושה 40 נקודות כל משחק, אני לא רואה מי תורם את כל יתר הנקודות, כדי שהם יגיעו לסקור שאפשר לנצח את המשחק. אני חושב שזה מאוד מאוד נכון גם לגבי מכבי במקרה הזה, בסדרה הזאת נגד פנתנייקוס. אם בולדווין נותן לנו 30-35 נקודות, בקליעה או במסירה, וכמו שגיא אמר מקודם, מתרכזים בו, וזה עוזר לאחרים גם לקבל את הבתים שלהם. אני לא יודע מי במכבי יכול להיכנס לחלל הזה כרגע, ולתת לנו מספיק נקודות בקליעה או במסירה, כדי שנוכל לקחת עוד שני משחקים ולנצח את הסדרה.
עומר מאיר.
כן.
לא, אבל לא, אבל בואו נדבר על זה ברצינות. אז ווב לא יכול להרשות לעצמו לסיים עוד משחק, אנחנו לא יכולים שווב יסיים עוד משחקים 0-4
לשלוש. אבל תבין, אמיר, ווב זה לא שחקן שעכשיו ייקח את הכדור ולבד יגיע לזה, אתה מבין? אין לך דבר כזה.
אין לנו, מלבד, בוא נגיד ככה, אם אנחנו מוציאים לרגע אחד את לורנזו, את בונזי, אגב, בונזי כן יכול לעשות את זה, בטח ובטח על השומרים של פאו.
אוקיי, כמה משחקים, כמה בונזי קונסול יכול לתת לך במשחק בנקודות? כי למסור הוא לא מוסר, הוא לא מוסר אסיסטים, אתה יודע, יש לו אחד, שניים, אולי.
בונזי יכול לעשות 20-25 נקודות למשחק?
כל משחק? אתה יכול לקבל ממנו עכשיו כל משחק את המספר הזה?
תראה, מכבי
שגם אין בולדווין ואפשר להתמקד בו הרבה יותר?
מכבי, מי התמקד בו? יש לי שאלה, מי שומר על בונזי בפאו?
תלוי, אתה יודע, זה נקודה מאוד מעניינת אגב, כי אני חושב שזה אולי, כשאתה מסתכל מהנקודת מבט של התאמן, זה אולי אחד המקומות שבהם הוא צריך לקבל החלטה ולעשות איזה שהם התאמות מסוימות. כשזה היה גריגוניס, כשזה היה בהרכב של שלושה גארדים, אז זה היה או גריגוניס או קנדריק נאן במחצית הראשונה, וזה לא עבד. במחצית השנייה הוא קצת שם את גרנט, הוא ניסה טיפה את פאפה פטרו, זה אולי עבד טיפה יותר טוב, אז בונזי קלה יותר משלוש, פחות משתיים, אבל יש שם החלטות לקבל בצד שלהם, אין ספק.
בפאו אין מי שיעצור את בונזי.
בסדר, אין בעיה.
אין מי שיכול לשמור עליו. אז זאת הנקודה, ומכבי יכול להיות, אנחנו מדברים פה בסופו של דבר על מכבי של קטש, אבל מכבי צריכה לשנות קצת את סגנון המשחק שלה, וללכת יותר לכיוון של בונזי, או שתלך יותר לכיוון של הדלת. בסוף יש פה איזושהי החלטה שגם מכבי צריכה לקבל. כן. בונזי יכול לקלוע אותה עוד כמה נקודות. נצטרך פה את ג'ונדי.
אם ילכו הפעם לבונזי מההתחלה ולא יחכו למחצית השנייה כמו שקרה במשחק אחד, אז יש לו סיכוי לקלוע יותר, בדיוק, לספק יותר נקודות.
בונזי לקח כמה זריקות גם במחצית הראשונה, זריקות שלא נכנסו. בסדר?
אבל הלכו אליו הרבה פחות. אתה ראית בסוף רבע האחרון הלכו אליו כמדיניות פעם אחרי פעם.
נכון, אני מאוד מאוד מקווה שזה ימשיך להיות גם במשחק הבא, כי אנחנו נצטרך אותו.
כמו שאתה אמרת, אין להם שחקן שבאמת יש לו יתרון על כל שחקן שיקח אותו.
לא משנה אם זה גארד או גריגוניס, או אגב, נו, וואי, ברכי השם שלה. נו.
מי?
מפאו.
מתוגלוך? מיתוגלו.
בפטרו.
לא, ארבע שלהם.
ארנן גומז. ארנן גומז בבית חולים כרגע, הוא לא ישחק גם ככה.
יפה.
בואו, הוא גם לא שיחק במשחק הראשון.
לא, אגב, הוא היה בסדר גמור בכל מה שלא קשור לשים את הכדור בסל.
כן, 0 מ-4 מ-3, מי אתה חצוף, למה אתה זורק, לא יודע איך אתה מן לא אכל אותו.
זה לא משנה, זה עוד גוף גדול שיכול לעמוד שם באמצע הצבע ולהפריע. חיסרון שלו מבחינתנו זה גם בסדר גמור, אנחנו לא מתנגדים לזה.
המשחק הכי טוב שלו בסוף היה בסרט של אדם סנדלר, זהו, מאז הוא שחק פחות טוב.
אז באמת עוד פעם, מכבי צריכה קצת לשנות את סגנון המשחק כדי באמת לחפות על החיסרון הזה של בונזי. קל זה בטח לא יהיה. בטח לא עם איך שהוא רק יהיה מחר ופאו דאגו היום לתדלק טוב את האוהדים ואת כל מה שהולך להיות שם מחר. ואפשר עכשיו לחבר לכל הנושא הזה גם את הסיפור של הפועל פנתנייקוס. שכנראה כמו ש... צייצנו היום מהחשבון שלנו בטוויטר, מייצגים את פאו ולא את יוון.
כן.
כי זה ממש התנהלות של הפועל, ואגב, אם באמת נעיף את פנתנייקוס והם לא יגיעו לפיינל פור, ואטמן יבטיח, יקיים את ההבטחה שלו והוא לא יהיה שנה הבאה בפאו, יש התאמה מצוינת בין הבכיין למועדון של הבכיינים.
יש התאמה.
אפשר לעשות שם... אפשר לעשות שם איזה שידך, זה נראה לי יעבוד מצוין.
הוא רק צריך לגלח את הראש ולהוריד את השפם, וזה, אתה יודע, זה כאילו... שיזכיר את הקודם השני.
כן, אבל באמת צריך לבוא ולהגיד פה על כל ההתנהלות הזאת, רק נסביר למי שלא היה מחובר היום.
הוא רק צריך ללמוד להגיד, תומר גינה תמיד צ'ודק, זה הכל.
פאו הוציאו הודעה רשמית על זה שהשופטים בעצם דפקו אותם בגלל שישראל נמצאת במלחמה, אני כמובן מתקצר, לא קורא את כל הציוץ, את כל ההודעה הארוכה הזאת.
מסתבר שהעולם לטובתנו, כן? מה תגיד?
כן, אנחנו כולם...
כואבים אותנו כולם, לא? כן, איזה הפתעת.
כולם שונאים אותנו, ובנוסף, אגב, מה שהבנתי מי שאחראי על ההודעה הזויה הזו זה יאנקופולוס, הבעלים השפוי בסך הכל של פאו, ולאחר מכן היה דיווח של וואן, שאטמן אמר למשה ברדה, השליח של וואן לאתונה, שהוא לא מוכן לענות לו על שאלה, כי הוא מישראל. תשמעו, זה הופך להיות מאוד 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 מלוכלך, בלי שום סיבה נראית לעין, באמת, כאילו אנחנו מנסים כל פעם להשאיר את זה במקום של הספורט, אבל זה פשוט גועל נפש, וזה, אני מהצד שלי מאוד מקווה, שזה יבוא באוכריהם של פאו מחר, כמו שמשחק מספר 3 בא באוכרינו, שבשנה שעברה נגד מונקו, שכולם התעסקו סביב השופטים, והכל וזה, ובסוף הפסדנו את המשחק הזה בבית, ואולי זה היה המשחק שהפסיד לנו את הפיינל פור בסופו של דבר, אני מאוד מאוד מקווה שכל הרעש הזה וכל ההתעסקות הזו תפגע בפאו על הפרקט, כי התנהלות כזו לא מגיע להם פרס, לא מגיע להם לנצח.
קודם כל אני אגיד איזה כיף זה סדרות. כל מי שאתה יודע, איזה סדרות זה כיף, בדיוק בגלל הדם הרע הזה שנוצר תוך כדי סדרה בין קבוצות, והיריבות שנוצרת לרגע, לתקופה של איזה שבועיים, זה דבר אחד. דבר שני, קודם כל ההתנהגות של פנתנייקוס היא חוסר כבוד גם לענף, גם למפעל, גם ליריבה, ואנחנו יודעים שבדרך כלל היחסים בין ההנהלות מצוינים של פנתנייקוס ומכבי תל אביב, וזה מאוד מוזר כמו שאמרת הדבר הזה. הודעה כזאת שהיא כולה, אני יפה שהצלחת להבין משהו, כי הקולות של הבכי והדמעות שם הרטיבו את כל הטלפון שלי, ולא הצלחתי להבין שום דבר מההודעה שהם הוציאו, והתאמן, אתה יודע, זה קודם כל חוסר כבוד לעיתונאי. הוא ישב פה, אני יכול להגיד לך, כמה וכמה הזדמנויות, ונשאל על ידי עיתונאים בישראל אחרי משחק, ואף פעם לא מישהו, לא סרבו לשאול אותו, אני לא מכיר שמתייחסים גם לעיתונאי שמגיע מחוץ לארץ, וזה קורה לפעמים, ורוצה לשאול שאלה, ואומרים לו, אתה לא תשאל, זה מביש, זה אחד, רק על זה מגיע להם להפסיד, כמו שאמרת. אני, כמו שיאיר אמר באחד הקבוצות שלנו, אם כבר, חלקים גדולים מהמשחק, ראיתי שופטים שקצת עוזרים להם יותר מדי, נגיד בעדינות, אז אני באמת, אני לא כל כך מצליח להבין על מה הם מדברים בכלל, אבל זהו, לפעמים אני אומר, זה חלק מהסדרה, מכבי, כמו שאמרת, צריכה להיות מפוקסת, להתעסק בכדורסל, לא לקחת את זה למקום הזה נגד מונקו, זה רק פגע בנו.
צריך לחלק את זה לשתיים. קודם כל, יאנקופולוס, הבעלים של המועדון, הוא חי כבר כמה שנים, עוד מימי ג'ורדי בורטומאו, באיזה הויה פרנויה, שהיורוליג רוצים לדפוק את פנתנייקוס, ושכולם רק באים לפגוע בהם. אז הוא, כמו שאמרת, אמיר, זה שנמצא, זה שעומד מאחורי ההודעה.
שיחליף את הדילר שלו, כן, מקבל קוק, קוק מקולקל.
אז הוא, אתה יודע, הוא קצת, הוא עומד מאחורי ההודעה הזאת, שבאמת, הודעה מביכה בהרבה מאוד רמות. החלק של התאמן, אם אתה שואל אותי, לי זה עוד פעם, עושה זיכרונות לסדרה בעונה שעברה נגד מונקו, אני זוכר שאחרי משחק מספר 4, שהתפוצצנו על מונקו פה בארץ, איפשהו באזור ה-20 מפרש מתוך ה-35 שנגמר המשחק, אוברדוביץ' התחיל להשתולל על הקווים, על השופטים, וממש כאילו, אני יכול להישבע שאם הייתי שומע אותו מדבר, הוא היה אומר להם, אני רוצה שתרחיקו אותי. ואני אחרי המשחק הזה אמרתי שההצגה הזאת, לדעתי, באה להוריד לחץ מהשחקנים שלו לקראת במשחק הבא, שזה לא באמת הם שיחקו כזה גרוע ומכבי התפוצצו עליהם, אלא פשוט באמת השופטים דפקו אותם והוא גרם לעצמו להיות מורחק, ובגלל זה ההפרש היה כמה שהוא היה. ואני לא יפתיע אותי בכלל אם בסוף זה מה שהתאמן מנסה לעשות כאן, כי איך שלא נסובב את זה? המשחק הזה היה בידיים של פנתנייקוס, הם לא צריכו לפתוח פער מספיק טוב בשביל לגמור אותו, ואנחנו כל הזמן חזרנו להם, והטעויות של סלוקס שם בסוף עם החטאות עונשין והעיבוד, וכל הדברים האלה, וזה שהם לא עשו עבירה, זה בסוף חתיכת לעשות במכנסיים ברגע מאוד מאוד קריטי בעונה, ולדעתי, הניסיון שם היה להוריד את הלחץ מהשחקנים שלו, הוא יעשה קצת בלגן, הם יוכלו להתרכז בכדורסל.
לא, מה שמצחיק זה גם שהוא מאשים את השופטים, עד שהסנטר שלו, שאמור להיות הסנטר הכי טוב ביורוליג, לפי מה שהרבה אומרים, ומרוויח 1.3, זה רק אתמול 1 מ-5,000 העונשין. פה, לא, במה...
שוב, אז אני אומר, אני חושב ש...
הם שלחו אותו לקו על כל נגיעה, כן, אני לא יודע מה אתה רוצה משהו. לא, האמת שהיה שם איזה בצוף, הוא קיבל איזה פצצה שם ליד.
אתה יודע, אוקיי, ולא היה, וקנדריק נאן לא עשה עבירה חמישית על קליבלנד אחרי ריבון, התקפה של קליבלנד כמה דקות לפני זה.
אתה לא צריך לשכנע אותי.
טעויות, דברים של...
אתה לא צריך לשכנע אותי שאין להם שום עילה לבכי.
אני...
הבכי שלהם זה בעיקר על
הסיפורים. מה לעשות, זה החוק והשריקות האלה היו נכונות.
זה החוק.
כמה שהן מבאסות ואני לא אוהב לראות אותן בתור רועד כדורסל, אבל הן שריקות נכונות. זה החוק כרגע וזה מה יש כרגע. אם כבר התחלנו לגעת במשחק הבא, אני חושב שמשהו אחרון רק לגבי המשחק הראשון וחבר את זה למשחק השני, אחד הדברים שמאוד בלטו עבורי זה היה הבדל בגישה בין קטש לבין התאמן לקראת הסדרה. אני מניח שצריך לכם לשמוע עוד את קטש לפני שמכבי המריאה ליוון. הוא אמר שאין לו הרבה מה לשנות באיך שמכבי משחקת, רק כמה התאמות ספציפיות קטנות לפנתנייקוס. מצד שני, התאמן, לפי מה שהבנתי, לא ראיתי את זה, אבל ככה הבנתי שאמר לפני המשחק, שהדרך לנצח את מכבי זה לקלוע יותר ממכבי. ששמעתי את לינוף אומרת את זה, לינוף גזית, סליחה, אומרת את זה בפודקאסט של וואן. זה בעיניו היה הדרך הנכונה לצליח מכבי, לקלוע יותר. זאת אומרת, הוא לקח את הדבר היחידי שלקבוצה שלו באמת יש יתרון על מכבי, שזה הגנה, וזה מה שהביא אותם לאן שהביא אותם בעונה הזאת, ובמודע הוציא אותם מהאלמנט שלה ושם פוקוס על משחק התקפי. מה שהוא קיבל בתמורה, זה משחק בקצב שלנו, עם 91 נקודות של מכבי ו-128 רייטינג התקפי של מכבי, שזה מאוד מאוד גבוה בשביל משחק פלייאוף. ומאוד מאוד יעניין אותי לראות איך הוא יבוא למשחק השני, אם הם ישנו קצת הגישה שלהם, וינסו ללכת למשחק קצת יותר מבוקר, קצת יותר איטי, קצת יותר אגרסיבי, קצת יותר הגנות, או שהוא ינסה שוב פעם בשיטה שלו הולכת לקרב יריות מול מכבי, עוד פעם, בלי בולדווין זה סיפור טיפה שונה, כן? אבל מעניין אותי לראות את הגישה שהם יבואו אליו במשחק הזה.
קודם כל, מכבי תל אביב כן צריכה להמשיך ולשאוף לרוץ, בטח שבולדווין לא משחק, כי בולדווין נותן לך גם אפשרות של סלים בהתקפות עומדות, ובלי זה מכבי תל אביב תצטרך להתנוע לרוץ הרבה יותר מהר קדימה. הבעיה שבולדווין הוא אחד משחקני הריצה הטובים שלנו, זה יהיה לקליבלנד, זה יהיה לתמיר, לקלום בחוץ, שלשות, גם שלשות במעבר, לעצור את לסור הפעם, לדאוג שהוא יקבל פצצות, כמו שאמרת, קלה 1 מ-600 מהקו, לפוצץ אותו, לא לתת לו לחסות את החפירות האלה, שהוא מתחיל לחפור, איך אמרנו, בהתקפה הראשונה שהוא מקבל את הכדור, מי שעליו, דבר ראשון, לתת לו איזה אחת כמו שצריך, שיבין שהיום אין חיים קלים. ולזהות מי האיש החם, והפעם לא לתת לחגוג בחצית ראשונה, כי לא בטוח שהפעם נוכל לחזור מזה. זהו, בסתרות אין יותר מדי, כמו שתמיד אומרים מאמנים, מה לתקן ממשחק למשחק. אתה ממשיך במה שעשית טוב, ומקווה שזה יעזור.
אני, בגדול, מה שגיא אמר פה, זה נכון, מכבי צריכה לרוץ בכל מחיר. אני מאמין שקרטה שיהיה חייב להרחיב קצת הרוטציה, לתת יותר לסורקין, גם כדי שמה שנקרא, יש שם עוד גוף כדי לשים על אסור, ועוד עבירות לעשות על אסור. חיסרון של בולדווין, גם ג'ונדי ישחק יותר, אין פה יותר מדי ברירות. הכלייה הזו מבחוץ, לרוץ בכל מחיר. מכבי צריכה להגיע לאזור ה-90 נקודות, ואז הסיכוי לניצחון יהיה גדול יותר, זה יהיה הרבה יותר קשה בלי בולדווין, אבל שוב, לורנזו, בונזי, וויב, שצריך לשים את השלשה שתיים האלה שהוא לוקח, כל אחד צריך לתת את האקסטרה הנקודות, וכדי להשלים את החסר, יהיה הרבה יותר קשה, אבל לא בשמיים. לא בשמיים, לדעת.
אני רק אסיף משהו אחד, אני, אתה יודע, בדרך כלל שאתה בא לסדרה של הטוב מחמש, כשהיא בפורמט כזה של 2-2-1, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם אני הקבוצה בלי יתרון בטיעות, אני צריך לבוא לאחד משני המשחקים הראשונים, לקחת אותם, ובזה עשיתי את שלי, ואם לקחת את המשחק הראשון, אז אתה כאילו בא למשחק השני יותר באיזי. אממה, אנחנו צריכים לזכור שני דברים. אחד, אנחנו זוכרים מה היה שנה שעברה, צריכנו את המשחק הראשון במונקו, לא הצלחנו לקחת שני המשחקים בבית, ובסוף הגענו למשחק חמישי, ומשחק חמישי לקחת ביורוליג בחוץ, משימה שאף אחד עדיין לא עשה. ודבר שני, אין לנו באמת בית, אנחנו לא מגיעים לשחק באחד לשני המשחקים שלנו, במובן הזה, ובעיקר בגלל שבולדווין כנראה לא משחק, מחר זה יום חמישי, היום כשתשמעו את זה, זה משחק לבוא, להתאבד עליו עם השחקנים הקשירים, לא לבוא בגישה כזאת של הנחתות שלנו עשינו ולהעביר 40 דקות, גם לא לתת להם לצבור את הביטחון ולהגיע למשחק השלישי במומנטום, וגם לנסות להלחיץ אותם עוד יותר. בסוף הם היו מאוד מאוד בלחץ בסוף המשחק הראשון, הלחץ הוא עליהם אם חייבים לקחת את המשחק הזה. אנחנו צריכים לבוא בגישה של גם אנחנו חייבים לקחת את המשחק הזה, כי אנחנו לא יכולים לבנות על שני ניצחונות רצופים במגרש כמעט ריק לחלוטין בבלגרד, ואם אנחנו נחזור למשחק 5 שם, עוד פעם, אם בלי בולדווין אני לא יודע עדיין, לא סביר שננצח אותו שם, ולכן אם אנחנו רוצים לקחת את הסדרה הזאת, מחר זה משחק, או עוד פעם היום, זה משחק שצריכים להתאבד עליו.
מסכים עם כל מילה.
רק נעדכן שבסדרה ממנה תבוא היריבה שלנו בחצי הגמר, פנר ניצחה בהערכה ומובילה 1-0 על מונקו.
בסדר, שם הם יחזרו למשחק מספר 5, כמו שאמרתי, זה ייגמר 3-2 למונקו.
לא.
4 לפנר, כמו שאני אמרתי.
3, גם אני אמרתי. 3-1 לפנר, משחק הבא מונקו מנצחת, אחרי זה 2 בפנר. נראה.
שם בלגרד, שם באים לטורקיה עם כל ה... עם 15,000 טורקים זוהמים.
גם אולימפיאקוס הגיע שנה שעברה לטורקיה עם 15,000 טורקים זוהמים האלה. סלוקס דפק שם, סלוקס דפק שם שלשה מטורפת, ובסוף זה הלך למשחק חמישי. ואנחנו יודעים מי היה בפיינל פור.
נו, בסדר. ואתמול סלוקס עשה משהו קצת פחות מטורף בסוף.
טוב, אנחנו לא בפנרבחצ'ה פוד או whatever. טוב, אנחנו מסיימים כאן. אנחנו נקליט שוב אחרי משחק מספר 2. בתקווה שבאמת נוכל לחגוג משהו אדיר, ונסיים, כמו שאנחנו מסיימים כל פרק, כמובן בתקווה שכל החטופים וכל השבועים יחזרו הביתה, והחלמה מלאה לכל הפצועים, וישתתפו בצער כל המשפחות של כל הנופלים, ושחג החירות הזה אולי עד סופו באמת נחגוג פה חירות, כי זה לא באמת חג. אז אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, בעמוד של מכבי פוד, בטוויטר בעמוד של מכבי פוד, גם בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב בפייסבוק, באינסטגרם, וכמובן גם בקהילת הוואטסאפ שלנו, ובאתר מכבי פוד. אז יאיר זרצקי, תודה רבה.
כיף, תודה לכם, ואני מקווה לעוד ערב מרגש. במשחק השני.
יעקב פיצ'ינסקי, תודה רבה.
תודה, ואני רק אגיד, לא משנה מה ייגמר בסדרה הזאת, איך אמרנו לג'ייק, עשיתם אותנו גאים השנה, ואנחנו, אני מחזק. לא משנה איך זה ייגמר, מכבי עשתה אותי גאה העונה הזאת בצורה שבאמת כל כך כיף להרגיש כאוהד, וזה היה עוד, אתמול היה עוד ערב כזה, שאתה אומר, אין לי מינים להגיד על הקבוצה הזאת, איזו חבורה של גברים, וזה לא עכשיו, בטח שבולדווין חסר, גם אם נפסיד, אני לא אוריד מילימטר מזה.
אין לך מילים איך להגיד את זה, ואמרת את זה ב-50 מילים. תודה רבה גיא פטישינסקי, ויאללה.